שלום לכולם. ימים של לחימה, ימים של אזעקות, ימים של חרדות, והשאלה הפשוטה היא מה תפקידנו? מה תפקידנו החינוכי? מה תפקידנו ההורי? מה תפקידנו כלפי ילדינו? ואני מבקש לפתוח דווקא בצד, נקרא לזה הפסיכולוגי, הנפשי. ומזה אולי בעזרת השם נתגלגל לצד הרוחני. מבחינה פסיכולוגית, השאלה הכי פשוטה היא מה כרגע עובר לילדיי בראש? ואנחנו הרבה פעמים נתפלל לגלות שהילד שגר במרחק של 300 קילומטר מהחזית, יש לו חרדות. הוא שמע איזה אוטו צופר, והוא כבר בטוח שיש אזעקה גם פה, והוא מפחד שמחר יגייסו את אח שלו, דוד שלו, אבא שלו, ולא יודע מה יקרה לו. הוא מפחד. הילדים, קודם כל הגיאוגרפיה שלהם לא תמיד, זה לא תמיד המקצוע החזק. זאת אומרת, לא תמיד הם יודעים איפה בדיוק החזית ואיפה בדיוק, וכבר שמעו שאם היה בתל אביב, אז בטח אצלנו בקירת שמונה או באילת או אני לא יודע איפה. כך שתפקידנו הראשון הוא לראות מה עובר על ילדינו. שאל אותם מה הם מרגישים, מה הם חושבים, מה הם חשבו כשהם שמעו חדשות, האם הם חושבים שגם אנחנו ניצבים מול קושי, סכנה, משהו עלול להתרחש פה. קודם כל תפקידו של הורה להיות מסוגל להשיב תשובה בהירה לשאלה מה הילדים הפרטיים שלך, מה עובר עליהם, וכמובן כל מה שאני אומר כאן נכון גם למורה בכיתה. כן? היכולת לדעת מה הם חווים, מה הם עוברים, מה עוד שחלק גדול מאוד מהילדים באמת שמעו. הייתה אזעקה, אולי בערב שבת, אולי ביום אחר, ואנחנו מבוגרים ואומרים זה בטח לא וזה רחוק ושומרים ומגינים. יש לנו כל מיני אמצעי, יש שיקרו לזה הגנה ויש שיקרו לזה הדחקה ויש לנו אמצעים. אנחנו לא תמיד יודעים שאי שם עמוק אצל הילד משהו יושב. כך שזאת הנקודה הראשונה. להיות מסוגל להשיב תשובה בהירה לעצמי או למישהו אחר שישאל מה הילדים הפרטיים שלי חושבים, מרגישים עמוק בלב. נקודה שנייה היא בעצם שני צדדים של אותו מטבע. מצד אחד אנחנו שנורא מאורים ונורא דואגים ונורא מתעניינים, הרבה פעמים מגבירים את החשיפה לחדשות. הטלוויזיה או הרדיו דלוק עד בלי די, באינטרנט כל כמה דקות נכנסים לראות מה קרה. ילדים קטנים מאוד קשה להם, זאת אומרת, אם הם יראו 20 פעמים תמונה של אותו בית שנפגע אי שמה, אז מבחינתם יש 20 בתים שנפגעו. זאת אומרת, יש איזושהי תהודה שנוצרת מהחשיפה האינסופית לחדשות, כשלעיתים קרובות החדשות הם או הייתה אזעקה פה או הייתה אזעקה שם ובעצם לא קרה דבר בפועל. אני מסכים שמי שגר במקום, האזעקה עצמה מלחיצה ומפחידה, אבל אני מדבר על השורה התחתונה על הילד שגר במקום אחר. שנית, הרבה פעמים הילד מרגיש שאותו ידיעה שהוא שומע שוב ושוב או צופה בה שוב ושוב, הוא מרגיש שזה עוד אירוע ועוד אירוע ועוד אירוע, והחשיפה הזאת היא רק מגבירה את החרדות. מותר ואפילו חובה לספר מה קורה, להסביר מה קורה, אבל צריך לצמצם את החשיפה הבלתי אפשרית הזאת לרדיו, שמחפש הרבה פעמים כותרות והיסטריה, למרות שלהערכתי הם סך הכל עושים את עבודתם נאמנה בימים האחרונים. זה צד אחד של המטבע. כלומר, לצמצם ולשקול מתי חושפים אותם ולמה. לא הסתרה, לא שקר. אומרים להם, אבל אומרים במינון ענייני, ואני אומר להם, אפשר פעם אחת כן לראות כותרת, אני לא אחביא את העיתונים מהם, אבל חשיפה אינסופית היא בלתי אפשרית והיא לא נכונה. מצד שני, כן תפקידי לדבר. לפתוח לנושא מה עוזר לנו ומה נותן לנו כוח, ומה קורה כשאנחנו לפעמים מפחדים, שיבינו שאפשר לדבר איתנו על זה. שישמעו מאיתנו הסבר מה קורה ולמה קורה ומה עלול לקרות ומה להערכתי לא יקרה, העיקר מאחורינו, העיקר מלפנינו, וכן ייכנסו ולא ייכנסו. הם זקוקים לדמות בוגרת, בין אם זה ההורה ובין אם זה המורה, שלא רק שהוא מתעסק עם זה בתוך הלב שלו ובתוך הבטן שלו, הכל מסתובב לו, אלא שיהיה מסוגל בצורה עניינית ורגועה לדבר על זה עם ילדיו. ועצם הטון, עצם האווירה הרגועה והעניינית בשיחה איתם, היא 80% מהמסר שיש לי לתת להם. זאת הפתיחה, נקרא לזה הפסיכולוגית הנפשית, לתפקידנו. כלומר, גם להבין מה עובר עליהם, גם לצמצם את החשיפה לחדשות, או לפחות שהיא תהיה מבוקרת, וגם לתווך להם את המציאות, לדבר, להסביר, כן, ללמד אותם שאפשר לדבר על זה בצורה עניינית, ושבוודאי אפשר לדבר איתי, ההורה או המורה, ולשאל אותי שאלות בלי מורה. על גבי זה אני עובר לממד הרוחני. וכאן תפקידנו לעזור להם להרחיב את המבט מעבר לדיווחי החדשות. כי דיווחי החדשות נותנים את המבט במחילה הטכני. מקסימום איזושהי פרשנות מדינית או פרשנות צבאית, גם זה יחסית נדיר. הרוב זה מידע. נפל, לא נפל, הייתה אזעקה, לא הייתה אזעקה, נפגע מישהו, לא נפגע מישהו, הצבא גייס מילואים, הצבא גייס, לא גייס מילואים. אפילו הפרשנות המדינית-פוליטית המעמיקה היא יחסית נדירה. צריך לחפש אותה. כל שכן הפרשנות הרוחנית, ההבנה שאנחנו עם ישראל, ואני צריך להסביר לילדינו, ועם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה, והמלחמה לא החלה לפני 4 ימים או 5 ימים, או מתי שזה לא, או לפני שנה או שנתיים, החלה מאז ימיו של אברהם אבינו, והחלה מאז שנהפכנו לעם בארצו על פי תורתו. והמאבק נגדנו הוא לא מאבק בגלל שעשינו משהו או לא עשינו משהו בסדר, אלא המאבק הוא מאבק נגד זה שעם ישראל חוזר לארצו וחוזר לתורתו וחוזר לעצמיותו. והמאבק הזה הוא מאבק קודם כל על הרוח. הוא מאבק מי צודק. הוא מאבק למי יש כוחות חיים יותר בריאים ויותר איתנים. שהרי בינינו הטילים לא כובשים שטח. כן? הטילים זה לא חלק מצבא שמסתער עכשיו ועומד לכבוש את מדינת ישראל. הטילים נועדו לשבור את רוחנו. וממילא תפקידנו להראות שעם ישראל חי, ועם ישראל בריא, ועם ישראל חזק. וכשאני אומר עם ישראל חזק, לא התכוונתי שאסור לפחד או שאסור לבכות. לא התכוונתי לתת פקודות, עכשיו כולם לחייך. מותר לדבר על הקושי, מותר לשמוע על הקשיים, מותר להציע דרכי התמודדות פרקטיות, מותר להסביר לילד שמרגיש שאנחנו נמצאים באזור מסוכן, איפה החדר המוגן יחסית, ולהתרחק מהחלונות, לתת לו עיצות ממשיות. אבל בו זמנית להבין שעם ישראל חי, ובמידה מסוימת אנחנו צריכים אפילו לשמוח, לשמוח על זה שכרגע יורים בגלל שאנחנו נלחמים, בגלל שאנחנו מחזירים מלחמה שערה, בגלל שאנחנו סוף סוף נזכרנו בעצמאותנו ובריבונותנו אחרי שנים, שנים ארוכות מדי של הבלגה. עוד במובן מסוים, כמובן היינו מעדיפים שקט ושאויבינו רק יצדיעו לנו ויכבדו את תורתנו ואת מדינתנו. אבל כשהם לא עושים כן, תפקידנו בהחלט לשמוח על זה שעם ישראל כרגע מתאחד כולו ומזדהה כולו ומבין שיש רגעים שבהם אין שמאל ואין ימין, אלא כולנו כאיש אחד מגלים את עוצמתנו ומגלים את עצמאותנו. צריך להסביר לילדינו מה זה נקרא לפתוח סידור, ומהסידור אל המציאות, מהתנך אל המציאות. להבין שהקדוש ברוך הוא איתנו, להבין שהעם הזה יש לו כוחות, העם הזה עוד לא התחיל להראות לא את כוחותיו הצבאיים, ובוודאי לא את כוחותיו הרוחניים. יש לו כוחות, ועם הכוחות האלה אנחנו בעזרת השם ננצח. יכול להיות שיצרו את הסבב מוקדם מדי, חלילה, יכול להיות. אבל כל הופעה נוספת, כל שלב נוסף, כל קטישה נוספת של כוחות ששונאים את עם ישראל ואת מה שהוא מייצג, על זה יש לשמוח. איך אומרים, בגלות היו רודפים אותנו כי נתפסנו כחלשים. בארץ, במדינת ישראל, רודפים אותנו כי אנחנו הולכים ומתחזקים, וזה מלחיץ אותם. אז אשרינו שבגלל זה רודפים אותנו. תפקידנו להגביר חוסן ולהגביר אמונה. תפקידנו להסביר את המשמעות הפנימית העמוקה שעם ישראל חי. תפקידנו לשמוח, כשאני אומר לשמוח, אני אפילו ארשה לעצמי בזהירות, לחשוב פעמיים לפני שאומרים תהילים, אם אמירת תהילים מתפרשת כי אני מסכן על ערס דווי, שום דבר כבר לא עוזר לי ואני מתחנן רק לריבונו של עולם. לפעמים בן אדם אומר תהילים, לפעמים, זה לא מצד האמת, מצד האמת תהילים יש גם תהילים של הודיה. תהילים זה פנייה לקדוש ברוך הוא שיהיה איתנו, זה תמיד ראוי. אבל אצל חלק מילדינו תהילים נתפסים כשהרופאים מרימים ידיים. ואומרים, שמע, זה מצב סופני, והעסק עבוד, אז מתכנסים בבית כנסת ואומרים תהילים. ואם זו האמירה או זו התודעה הנפשית, אז שלא יגידו תהילים. שישירו בעוצמה וירקדו, עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. שיבטאו עוצמה ולא מסכנות, או, מה שטוב יותר, שנסביר להם שאפשר גם להגיד תהילים מתוך אמונה גדולה בעם הזה. תהילים של שמחה והודיה שהקדוש ברוך הוא עזר לנו להתגלות ולהיזכר מי אנחנו, ותהילים של בקשה שהוא ימשיך ללוות אותנו ושלא ייפגעו לא תושבנו ולא חיילנו וכן הלאה. מורי ורבותיי, אנחנו בימים טובים, אנחנו בימים שמחים, אנחנו בימים שבהם עם ישראל מגלה את עצמו ואת עצמיותו. ונכון זה מורכב, ונכון שכואב כשאנשים סובלים, וכשנכון שכואב כשאנשים נמצאים בחרדה, אבל צריך להפריד בין החרדה של אנשים, שהיא בעזרת השם זמנית, לבין המהלך הכולל שתביא להם לא רק רווחה ונחת, אלא תביא לעם ישראל גילוי נוסף של עצמאותו, גילוי נוסף שקומתו לא רק המדינית אלא גם הרוחנית. תפקידנו לעזור לילדינו להתחנך מה זה קשיים, איך מתמודדים עם קשיים, מה זה תהליכי הופעת עם ישראל בעידן הזה על פי תורתו. עם הנצח לא מפחד, מדרך ארוכה צריכה להיות לא רק, או צריך להיות לא רק שיר, אלא צריך להיות גישה לחיים, וגישה כזאת ניתן דווקא בימים של קושי, על ידי התנתקות קצת מהחדשות, קצת, לא לגמרי, להקנות ולחזק בלב ילדינו, למען גם הם יצטרפו בעזרת השם, לבונים פה קומה נוספת בגאולת ישראל. בעזרת השם, בשורות טובות וכל טוב.